אנחנו חיים במציאות לא ברורה. האמת שאצלנו הישראלים זה כבר מאז ומתמיד. מלחמות, שחיתות, ימין, שמאל, אבל בפרק של היום אנחנו נתמקד באיש אחד, בנימין נתניהו. אמרו עליו הרבה דברים, הביקורות עליו לא מפסיקות, וגם מהצד השני יש לו גל של תומכים שעומדים מאחוריו לא משנה מה. אבל אני כאן לקחת אתכם כמה שנים אחורה. משפט נתניהו. זה הזמן להתעורר. אני מעתדגי, ואני מזמינה אתכם לחקור איתי ביחד את שירי המחאה הגדולים בישראל. בכל פרק נחקור על שיר אחד, ואציג בפניכם את הכוח של המוזיקה לשנות, דרך ביקורתיות ובלי פחד, כי אנחנו בטח, ובטח לא פריירים. והיום נדבר על השיר, הפסיקו את המוזיקה של החצר האחורית.
תיק 1,000, תיק 2,000, תיק 3,000, תיק 4,000, 5,000, 6,000, אין סוף מספרים, אין סוף תיקים.
התבלבלתם? אני פה לעשות לכם סדר. משפט נתניהו נפתח ב-24 במאי 2020, בבית המשפט המחוזי בירושלים, והוא אחד המשפטים המשמעותיים בתולדות ישראל. במשפט עומדים לדין ראש הממשלה בנימין נתניהו, איש העסקים שאול אלוביץ' ורעייתו איריס, ומוציא לאור ידיעות אחרונות נוני מוזס. נתניהו מואשם בשלוש פרשות. תיק 1000, שניתן בו שנתניהו ורעייתו היו מקבלים מאנשי עסקים מתנות יקרות, כמו סיגרים ושמפניות, במטרה לקידום ענייניהם. בתיק 2000, הפרשה שבה נוני מוזס הציע לנתניהו סיקור חיובי בידיעות אחרונות, בתמורה להגבלת הפצת העיתון המתחרה ישראל היום. תיק 4,000, שבו ניתן שנתניהו העניק עטבות רגולטוריות, כלומר, הקלות כמו הפחתת מיסים ודברים בסגנון, לחברת בזק במטרה לקבל סיקור חיובי באתר וואלה. בפרשה אחרת, תיק 3,000, שהיא לא חלק ממשפט נתניהו עצמו, אבל נקשרה לשמו ולמקורביו בהקשר לשוחד בעסקאות ביטחוניות מול גרמניה. והכל לכאורה. זה חשוב להגיד את זה. המשפט מעורר עניין ציבורי רחב, כי זו הפעם הראשונה שבה ראש ממשלה מכהן בישראל עומד לדין בעבירות פליליות.
זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים ועזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
קפצנו פחות מחודש אחרי יוני 2020. קמה מחאה בשם מחאת בלפור. היא נקראת כך משום שמוקד ההפגנות היה מול מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור שבירושלים, שזה המקום המזוהה ביותר עם שלטונו של בנימין נתניהו. המחאה באה בקריאה ברורה, שראש ממשלה בעל תיקים פליליים לא קשיר לכהן ביעילות בטענה שהוא מעדיף את טובתו האישית לפני טובתה של המדינה. המחאה התרחבה גם למחאות נגד ניהול משבר הקורונה והמצב הכלכלי באותה תקופה, כלל ההפגנות שבועיות בבלפור ובמוקדים נוספים. היה שימוש בדגלים, מיצגים ואקטיביזם תרבותי, ולעיתים עימותים עם המשטרה, והפכה לאחד הסמלים המרכזיים של המאבק האזרחי למען הדמוקרטיה בישראל.
אלמלא שפת בלפור, אלמלא המחאה שנמצאת ברחובות, ויכולים להספיד אותה, ויכולים להגיד שהיא דואכת, ויכולים לא לסקר אותה, ויכולים להשמיץ אותה, ויכולים להגיד שהמפגנים הם ככה או אחרת, אבל בעובדה, הכוח הזה, שהיה במשך חודשים, הכוח היחיד שאמר לא לנתניהו, אנחנו רואים איך הכוח הזה משנה את המציאות.
נאבדתם? אז בקצרה. מאי 2020 נפתח משפט נתניהו בהאשמות כלפיו של שוחד מרמה והפרת אמונים. יוני 2020 מתחילה מחאה בבלפור שבירושלים בקריאה להתפטרותו. ועכשיו לענייננו, אוגוסט 2020 יצא השיר הפסיקו את המוזיקה של הרכב החצר האחורית בעקבות המחאה. החצר האחורית הוא הרכב שנוצר על ידי ינקלה רוטבליט יחד עם תומר יוסף, איתמר ציגלר וגדי רונן. ההרכב נוצר בשנת 2013 והסגנון שלה היא בעיקר רוק וגרוב. רבים משירי ההרכב הם שירי מחאה כנגד המצב החברתי והמציאות הפוליטית בישראל. ההרכב מזדהה עם השמאל בישראל ומצהיר גם בכך. בשיר הפסיקו את המוזיקה, הם קוראים לבנימין נתניהו המלך העירום שרחב על הנגיף, שמובן מאוד שמדובר על מחאת בלפור בתקופת הקורונה ועל ההתנהלות שלו. ובסוף מסתיים בקריאה לפעולה במשפט, אם לא תקום להיות אזרח, הם יעשו אותך נתין. אז איתנו עכשיו תומר יוסף, יוצר, זמר וחבר בהרכב החצר האחורית, ששר בין היתר גם את השיר "הפסיקו את המוזיקה". היי תומר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז תומר, היום אני אדבר איתך באמת על השיר "הפסיקו את המוזיקה". אז באמת בשיר הזה וכל השירים של החצר האחורית, אז ינקלה רוטבליט הוא זה שכותב את המילים. אז
נכון.
אני אסביר קצת על ינקלה, הוא אחד מהכותבים הכי גדולים שיש לנו, הוא כתב את שיר לשלום, דרכנו, מתי בפעם האחרונה, ועוד המון. אז השאלה שלי אליך, תומר, איך תהליך העבודה? אתם מקבלים טקסט ממנו ואז פשוט מתחילים להלחין אותו?
כן, בדרך כלל יש פעמים שהוא מכוון למי ילחין אותו, ולפעמים הוא פשוט נותן לנו את הטקסט ואנחנו מחליטים. בדרך כלל מי ששר את השיר הוא גם זה שילחין אותו, למרות שעכשיו, בתקופה האחרונה, אנחנו קצת מתחילים לעבוד ביחד ולהלחין ביחד, אז אין לזה חוק, את יודעת, אין לזה חוק מוגדר, זה יכול לבוא בכל מיני צורות. עד היום זה בדרך כלל בא ככה.
אבל אתה אומר בעצם שמי שכותב הוא מי ששר, אני לרוב שומעת אותך שר.
לא, לא, דווקא ביפסיקו את המוזיקה הספציפית, כולנו שרים ביחד. זה שלושה קולות שהם ביחד, גם הולחן די ביחד השיר הזה.
אני מבינה.
הוא דווקא שונה קצת מהשאר.
הספציפית, השיר "הפסיקו את המוזיקה" הוא שונה? איך היה התהליך העבודה שם?
השיר הזה בעצם ינקלה כתב אותו בשיא מחאת בלפור בזמנו. זה היה מסוג הטקסטים האלה שהוא שלף ואמר, מהר תעשו את זה עכשיו כי זה בוער ואת זה צריך להשמיע עכשיו. התכנסנו באולפן וישבנו על זה ביחד כולנו, וידענו שזה צריך לבטא משהו קולקטיבי. בגלל זה גם חלק, זה אחת הסיבות שבחרנו לשיר את זה ביחד, שלושתנו.
הבנתי. זה משהו שכי הוא קרה כל כך מהר, אתה אומר.
קרה מאוד מהר, כן.
אז היה ויכוח בין הלהקה על הניסוח או על הטון של השיר?
לא נוטים להתווכח הרבה. אנחנו יותר בשיח מאשר בוויכוח, אבל די מהר, אנחנו גם בעבודה, אנחנו מאוד אורגניים אחד עם השני, אנחנו די זורמים, לא היו הרבה ויכוחים.
כן, אז אני אומרת את זה מהנקודה שזה שיר מאוד נחרץ, יש בו מילים מאוד קשות ונוגעות באיזושהי נקודה מאוד מסוימת, אז...
כמו הרבה שירים של החצר.
נכון. אז יוצא מצב שאתם בין הרכבים היחידים שמדברים על הדברים האלה, זה לא מפריע לך או מעצבן אותך?
מעצבן אותי? למה זה יעצבן אותי?
שאתם היחידים שכמעט היחידים שבאמת נוגעים בנושאים הפוליטיים, רוב הזמרים היום מחליטים לא להיכנס למקומות האלה.
אני אף פעם לא משתכל החוצה בדברים האלה. אני עושה את מה שמרגיש לי שהוא הדבר הנכון לעשות. אם אחרים חושבים שדברים אחרים צריכים לעשות, אז שיעשו אותם. אני בטח שלא אגיד למישהו למה אתה לא עושה את מה שאני עושה. אני עושה את מה שאני עושה.
אתה בעצם אמן שמתפרנס ממוזיקה. זה לא מפחיד לאבד קהל ופרנסה ולשיר שירים כאלה?
לא.
וואלה.
זה לא שיקול.
באמת?
כן, כי אחרת איפה היושרה שלי? זאת אומרת, איפה האומנות אמורה לתת ביטוי לנפש? אם אני זייף במקומות האלה, אז... זה לא שווה.
אתה צודק, בגלל זה אני גם מדברת על כל הנקודה שאמנים לא מדברים על זה, אולי הם בעצם מעדיפים עוד יותר כסף מאשר לדבר על מה שהם חושבים.
לא, אצלי אני, לי ואני חושב שגם אצל חברים שלי החתר, היושרה והדעת השאיפה להיות כמה שיותר אותנטי וכנה, יותר חשובה מכסף.
נכון, זה באמת חשוב. אז אחרי שהוצאתם את השיר, איך ציפיתם שהקהל יגיב אליו?
אנחנו הוצאנו את השיר הזה מתוך מקום כזה של לספק דלק אנרגטי למחאה ולכל התנועה שקמה. אז לא חשבנו יותר מדי על מה, איך יקבל. זה לא מסוג השירים האלה, את יודעת, זה לא שבאנו לעשות להיט.
ואתה מרגיש שזה עבד? זה באמת נתן את הדלק הזה?
אני חושב שכן, אני חושב שאחרי שהוצאנו אותו, הוא התנגן הרבה מאוד ברחובות, פחות ברדיו, יותר ברחובות, ואני חושב שהוא, כן, זה נתן לאנשים כוח. אנחנו מרגישים את זה גם בהופעות, שאנשים באים, והם, שאנחנו מנגנים את השיר הזה, בדרך כלל, קהל שר איתנו.
אז זה מעולה. בהמשך לשיחה הזאת, אז אתה חושב ששירי מחאה בכללי די משפיעים? כי אני בפודקאסטים שלי מדברת בעצם על ההשפעה של שירי מחאה, ואם הם בכלל עושים איזשהו שינוי. אז לדעתך, בתור מישהו ששר שירים כאלה, אתה חושב שזה עושה משהו?
שום שיר לא יכול לעשות שינוי. אבל הוא כן יכול, כן יכול לעורר מחשבה, מחשבה שלא הייתה שם קודם. ומי שיעשה את השינוי זה האנשים, זה לא המוזיקה. המוזיקה היא טריגר, המוזיקה היא דוחפת אותך למעשה, או לפחות זאת התקווה.
קודם כל, תודה רבה לך, תומר. יש לי עוד שאלה קטנה. יש איזה מסר שאתה רוצה להעביר לציבור, לממשלה, משהו שאתה בעיקר בשירים שלך מדבר, ואולי היית רוצה להשמיע את זה פשוט בתור קול רגיל?
וואלה, אני חושב שאחד הדברים שהכי חשוב להשמיע היום, הכי חסר, זה ישר. נעלם הישר. את יודעת, בניגוד לשמאלה וימינה, הישר כבר נעלם.
הבנתי. אז תודה רבה לך, תומר. באמת אני...
באהבה. בכיף, בהצלחה.
תודה רבה.
ביי ביי.
וזה היה עוד פרק של הזמן להתעורר. דיברנו על תיקי נתניהו ואיך הם גרמו לעם שלנו לצאת ולהפגין. תודה ענקית לתומר יוסף על הרעיון, לחצר האחורית על השיר שמבטא תקופה מורכבת במדינה שלנו, ותודה לכם על ההזנה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה, כאן כל יבנה. ואל תשכחו לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הפודקאסט שלי. נתראה בפעם הבאה.